אנחנו חוזרים לעסוק בהתמודדות עם העימותים לאורך גבול רצועת עזה במשך השנה האחרונה, הפעם מהזווית המשפטית. בסוף חודש פברואר פורסמה תמצית דוח ועדת החקירה שהקימה מועצת זכויות האדם של האום בעניין. ישראל לא שיתפה פעולה עם הוועדה הזאת, והדוח הביקורתי, יש לציין, יועבר לבית הדין הבינלאומי בהג, שכבר מבצע בדיקה מקדמית בעניין. שלום לאורך הדין, אלוף משנה במילואים פנינה ברוך שרבית, ראשת תוכנית המחקר משפט וביטחון לאומי במכון.
שלום.
קודם כל, מה יש בדוח הזה שכמו שאמרתי, מעורר ביקורת בישראל?
הדוח הוא מאוד מתמקד קודם כל בזווית של הנפגעים. צריך לציין שהוועדה לא הגיעה לעזה, היא לא קיבלה אישור לא מישראל ולא ממצרים להגיע, אז הכל מבוסס על חומרים שהועברו אליה ועדויות. לחלוטין באמת מהצד של נפגעים, ובעצם יש שם פירוט של רשימות של נפגעים, הם טוענים שהם בדקו 189 מקרים של הרוגים, מתוכה 183 מירי, ועוד 300 מקרים של פציעה חמורה מירי, מתוך עוד אלפי מקרים של פציעות, ומה שהם עושים, יש פירוט של כמה עשרות של מקרים, ממש יש את השם של, בתאריך זה וזה, את השם של הבן אדם, מה הוא עשה, לפעמים יש רק תיאור מה שהוא עשה, ושהוא עמד ואישן סיגריה, מרחק 200 מטר מהגדר, ואז נורא. או שהוא עמד ושוחח עם אנשים ונורא, ובחלק מהמקרים אומרים שהוא כן אולי ניסה לזרוק אבנים, או להתקרב לגדר ורץ חזרה ונורא, אבל התיאור הוא שתי שורות על כל אחד, ויש רצף של כאלה, כאשר המסקנה שלהם היא שבאופן כללי ההפגנות היו הפגנות אזרחיות, במהותן שהיה צריך להשתמש, מותר להשתמש בכוח רק במקרה של סכנת חיים מיידית, משהו מיידי ברמה של שניות, דקות, ושכל המקרים שבדקו למעט אולי שני מקרים, שבהם פעם אחת אולי הוא ניסה לראות על הכוחות ופעם אחת ניסה לתקוף בסכין, כל שאר המקרים לא הייתה הצדקה לירי, ולכן מדובר בשימוש בלתי חוקי בירי, ושיכול לעלות כדי פשע מלחמה או פשע נגד האנושות, זה פשע שהוא במסגרת של אכיפת חוק. הם יותר מזה, הם מתייחסים לקטגוריות ספציפיות של אנשים, שזה כולל עיתונאים, אנשי צוות רפואי, קטינים ונכים, קטינים זה כל מי שמתחת ל-18, ולגבי אלה הם מביאים כמה מקרים, ואומרים שבכל המקרים האלה אפשר היה בבירור לראות שהבן אדם הוא כזה, זאת אומרת עיתונאי, הוא צוות רפואי, הוא קטין, הוא נכה, ולמרות זאת הצלפים ירו עליו בכוונה. זאת אומרת, מתוך כוונה לפגוע בכאלה אוכלוסיות, שזו כמובן האשמה חמורה. כך שהשורה התחתונה שלהם היא שהם חושבים שבוצעו פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות כאמור, והם גם מציינים שבמסגרת הנתונים שהם אספו, הם אספו נתונים פרטניים על מבצעי העבירות, זאת אומרת, הם ניסו לזהות מי ביצע את העבירות, וריכזו את כל הדברים האלה בתיקים, כאשר מבצעי העבירות מבחינתם זה מי זה הצלפים עצמם והמאתרים, וגם המפקדים בשטח, או מי שהיה בשטח שכיוון את הפעילות שלהם, וגם מי שהיה מעורב בניסוח אורות הפתיחה באש ובאישורם, גם בדרג הצבאי וגם בדרג הפוליטי, וכל הגורמים האלה, לפי מה שהם אומרים או רומזים, יש עליהם חומרים פרטניים, שהוא מועברים גם לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג אמור, שכבר יש בו בדיקה מקדמית שמתייחסת גם לאירועים האלה, אז זה אמור להתווסף לחומרים שאצלו, גם הם אומרים לכל מדינה, רשויות חקירה שירצו לחקור את זה, אנחנו גם נעביר את זה, זה רמז אולי לסמכות שיפוט אוניברסלית, של מדינות שרוצות להעמיד לדין על הדברים האלה, והם גם ממליצים למדינות העולם לנקוט בסנקציות ובכל מיני, כולל הקפאת נכסים או מניעת נסיעה, למי שהיה מעורב, למי שביצע את הפשעים האלה.
אז מדיניות ישראל לא לשתף פעולה עם הוועדה, כבר אמרנו, אבל בכל זאת, נגד התחת האשמות כאלה, מה עמדת ישראל? ובעיקר, מה מסביר את הפער בין העמדה הישראלית של משפטנים ישראלים לבין המשפטנים שישבו בוועדה הזאת?
אז ישראל לא שיתפה פעולה, אכן, וגם לא נתנה לוועדה גישה לאזור ולא שיתפה את הפעולה, אבל זה לא שהעמדות הישראליות לא הובאו לידיעת הוועדה, קודם כל היו גורמים ישראלים פרטיים שכן הגיעו לוועדה, אבל מעבר לזה היו חומרים, העמדות הישראליות הוצגו במסמכים פומביים, גם באתר של דובר צהל, גם יש הודעות של המדינה לבגץ, כי הייתה עתירה לבגץ שאישרה את אורות הפתיחה באש ופסק הדין עצמו, כל המסמכים האלה הגיעו לוועדה. זה לא שהיא לא הייתה מודעת להם, היא הייתה, היו עליה את המסמכים האלה, היא לא מתייחסת אליהם בכלל. זאת אומרת, אין שום התייחסות. הפער העיקרי הוא שהוועדה, כאמור, קודם כל לא מתייחסת בכלל לעמדה הישראלית הזאת. יש לה פסקה אחת שבה היא מציינת שישראל אמרה שזה, שיש פה בעיה ביטחונית בגלל האימות עם החמאס. מבחינת הוועדה, אגב, ההפגנות לא כוונו על ידי החמאס. הייתה ועדה עליונה, זה היה איזו יוזמה אזרחית, והחמאס היה שותף בה. אין שום אחריות של החמאס אחראי מבחינת הוועדה רק לזה שהוא לא עשה מספיק כדי למנוע את הבלוני והפפוני תבירה. זהו. מבחינת ישראל, ההסתכלות הבסיסית של הוועדה, שהכל כאן אזרחי, ולכן כל שימוש בכוח כמעט הוא לא מידתי, לא מוצדק, לא נחוץ, מבחינת ישראל להפגנות הן לא הפגנות שלמיות, אלא מדובר במה שנקרא riots, אלימים, כן, בהתפרעויות אלימות על גבול של שהוא גבול מול ישות אויבת, שאנחנו נמצאים עם חמאס בעימות מזוין, במלחמה, כשהחמאס מכוון את זה, זה הכל חלק מהעימות המזוין הזה. בחסותו יש שני איומים רציניים, אחד זה האיום של ההמון עצמו, שמנסה להסתער על הגדרות ולהיכנס פנימה, ואם הוא מצליח, אם הוא היה מצליח, אז בעניין של דקות ספורות הוא כבר בתוך יישובים ישראלים, ואז היה צריך להשתמש בהרבה יותר כוח כדי כבר למנוע את מה שיכול לקרות. ובנוסף, בחסות האירועים האלה, היו שם גורמים מזוינים של החמאס ושל ארגונים מזוינים אחרים, שירו, שניסו להניח מטענים, לזרוק מטענים, כך שמדובר במשהו בהחלט מאוד אלים, שבמסגרתו ישראל לא אפשרה לראות לכל מי שמפגין שם, ולעבר ההמון, ההורות לא התירו את זה, הם באמת הגבילו רק למצבים של סכנה, של סכנה מיידית מההמון, וגם אז לעבר מסית עיקרי, כדי להפסיק את הסכנה שנובעת מההמון, ולא לעבר ההמון ככזה, או ירי לעבר גורמים שהם חלק מכוחות המזוינים של החמאס, ככל שהם מזוהים ככאלה, וההבדל העיקרי זה שמבחינת ישראל, יש כאן מצב של איום וסכנה מוחשית, שקשורים לאימות מזוין מתנהל, ומבחינת הוועדה זה איזשהו עם הפגנות, כמו שיש הפגנות בתוך המדינה, הפגנות שלומיות של אזרחים, שלא צריך בכלל להשתמש מולן בכוח.
ועכשיו עם הפנים לבאות, כמו שאנחנו יודעים, בסופו של דבר זה יתגלגל ויגיע לדיון אחרי החקירה המקדמית בבית הדין הפלילי בהאג, על סמך אירועי עבר וגם על סמך ניתוח שלך, העמדה הישראלית מול העמדה של הוועדה, מה לדעתך יסתמן שם?
אז ככה, הבית הדין הפלילי הבינלאומי, או לפחות משרד התובעת, השופטים אולי קצת פחות, בינתיים מסתמנת כגורם מקצועי, התובעת והצוות שלה, ויש לקוות שאם הם אכן כאלה, אז הם לא ייקחו את המסקנות ואת השורות התחתונות של הוועדה הזאת ויאמצו אותם ככזה, כי באמת, שוב, כמו שאמרתי, יש פה פערים מאוד גדולים בתפיסת המציאות, גם לא ברור על סמך מה הם מבססים את כל הדברים, הם גם כרי לא היו באזור, זה שהפלסטינים אומרים שהם עמדו וישנו סיגריה ולא עשו כלום, זה לא מספיק, כן, כדי לבסס האשמה, אז אני מניחה או מקווה שגורמים מקצועיים כמו בית הדין הפלילי הבינלאומי או רשויות תביעה אחרות, לא, אולי זה יתווסף לחומר שאצלם, אבל הם יצטרכו כל דבר לבדוק לגופו, ולכן לא יאמצו את המסקנות כמו שהם. בזירה הבינלאומית היותר רחבה, אין ספק שהדוח ישמש לניגוחה של ישראל, אין ספק שהוא יצוטט ויאומץ על ידי גורמים שמבקרים את ישראל, יופעלו עוד לחצים להגביר כל מיני מהלכים של סנקציות, חרמות וכולי, אז הדוח הזה בוודאי יעזור במערכה הזאת, אבל שוב פה יש הרבה מאוד כוחות נוספים שמשפיעים על עד כמה באמת גופים מחליטים לאמץ סנקציות נגד ישראל, ו לא עושים את זה רק על סמך דוח כזה, מגוף שגם ידוע, כן, זה ועדת חקירה, חייבים לציין, שמונתה על ידי מועצת זכויות האדם של האום, שהיא גוף שהוא מאוד ידוע בהטייה אנטי-ישראלית שלו, אז גם אין ציפייה יותר מדי גדולה לאובייקטיביות.
לסיום, האם לדעתך ההמשך של האימותים, כפי שאנחנו רואים כרגע, האימותים האלה לא ייפסקו בקרוב מאוד, האם זה יחייב את ישראל לנקוט אמצעי התגוננות משפטיים אחרים, מעבר לאולי מה שמוצע עד עכשיו, ולא שכנע את הוועדה הזאת לקבל את הטענה הישראלית.
אני חושבת שלגבי ההוראות עצמם, שוב, אני לא יודעת מה הם, לפי מה שנטען על ידי ישראל, הם הוראות מאוד מגבילות. בפועל יש לא מעט נפגעים. גם אם אולי המספרים פה לא מדויקים בדוח, עדיין מדובר על הרבה נפגעים. אני חושבת שכן חשוב לברר את העובדות של כל מקרה, כן חשוב לחדד עוד פעם את החשיבות של למזער את הפגיעה באזרחים. אני חושבת שזאת המדיניות הנכונה, בלי קשר לדוח הוועדה או לביקורת הבינלאומית, כי אני חושבת שזה הדבר הנכון לעשות באופן כללי. אבל הוא גם חשוב במישור של הלגיטימציה, ולכן אני מניחה שזה כבר נעשה, ככל שלא, כדאי לחדד את זה, וכדאי כן לנסות לשפר את העברת המסרים החוצה, אם תהיה התייחסות קצת יותר פרטנית למקרים עצמם, זה יכול לעזור. כרגע התגובה הישראלית היא תגובה טובה, מאוד מקיפה, אבל כללית.
תודה רבה, פנינה.
תודה רבה.